הפרשנים, עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב. ברקע הדברים, אנחנו גם שומעים את דבריו של השר משה ארבל, גם הוא מתמקד ואומר, אנחנו צריכים להגן רק על לומדי התורה, מי שלא לומד חייב להשתלב, צריך להשתלב בשוויון בנטל, או אמירות מהסוג הזה, למרות שיש רבנים ספרדים גדולים שכתבו מכתב ברור באשר למצבם של אלה שאינם לומדים. מה אנחנו יודעים על החוק הזה, יעקב ואבי?
יעקב איתנו?
עדיין לא, רגע, אני לא שומע אותו.
בוא נגיד שהייתה גם דרמה גדולה בשעס, מאחורי הקלעים, כי המכתב הזה של ראשי הישיבות נחת גם על קודקודיהם של ראשי שעס כרם ביום בהיר. אפשר לומר שהם הופתעו, לא יודע אם הם לקו בהלם, אבל הם הופתעו. לא לקו בהלם, כי כולם ידעו איזה ראשי ישיבות נכנסים תחת כנפיה של הנהגה הרוחני של שעס בערב הבחירות האחרונות. מדובר באנשים שהתנגדו גם לנוסחאות עוד בימי הרב שטיינמן. אבל כעת, מה שדרי הצליח לייצב את קו ההגנה, מה שנקרא, ואנחנו רואים את האמירה הברורה, גם של אחד מחברי מועצת החכמים שחתום, הרב משה מאיה, שבסופו של דבר מועצת החכמים תכריע. וכאן מה שמועצת החכמים תכריע, היא בעצם, לא אגיד תיישר קו, אבל היא תלך באותו קו עם הנהגה הרוחנית של דגל התורה. אנחנו שומעים מצב רב דוב לנדו שהוא ילך על מתווים שאושרו בשעתו בתקופת הרב שטיינמן, וזה המתווה למעשה שמונח על השולחן היום. המתווה שמונח על השולחן היום בתקופת רב גרשון אידלשטיין מדבר על יעדים פלוס סנקציות כלכליות. אגב, זה מתווה שגם יבד בשעתו שם. יעדים בניגוד למכסות, זה אומר שלא יגבילו את כמות לומדי התורה, כמו שגנץ למשל רצה או אחרים, שיהיו מכסה של עילויים, להיו יעדים של יעדים של מגויסים, הרבה יותר ממה שהסכמנו בעבר. מדובר על שיעור של כרבע מהמחזור, מה שממשרד הביטחון רוצים, של החרדים. חרדים בהתחלה קפצו, אבל אז כשישבו על המספרים, התברר שכבר היום יש למעלה מ-1,000 חרדים בגיל הגיוס, לא מדובר על משרתי מילואים, בגיל הגיוס, שלא נמצאים בישיבות, זה לא הפלג הירושלמי, אבל צה"ל לא גייס אותם בחצי השנה האחרונה, כי היה לו יותר מדי מה לעשות, ולא היה לו כוח להתעסק בסיפור הזה של גיוס חרדים. אז יש איזושהי דרך למלא את היד, פלוס כשאתה מגדיר את זקה ואת איחוד הצלה ואת כל גופי הצלה הנהדרים האלה, אתה בעצם מחייל אותם והפוך אותם ליחידות צהליות, יש איזשהו מתווה. נתקענו כמו שפתחת, קודם כל עם העניין הזה של ההצמדות של גלנט לגן, שעד עכשיו רק בתוך החדר הוא מסביר למה
אתה מזהה לא שיש איזו היפרדות מהצמד הזה?
אני מזהה אצל גלנט שהוא לא רוצה בחירות. Mm-hmm. זו אמירה שלו הכי ברורה שיש. הוא חושב שבחירות לפני כניסה לרפיח, הוא באמת מאמין בכניסה לרצל ביבי, זה אולי טקטיקה במריחה. הוא לא רוצה בחירות, כי מבחינתו, כל מי שמדבר על זה שהוא יחבור לגנץ, זה בדיחה, בגלל שהוא לא, שר הביטחון של השביעי באוקטובר, אם יוצא ממלחמה דרדלה, במצב של טקו, לא יכול באמת להתמודד בשום מסגרת, וגלנט באמת, מי שמכיר אותו, הוא באמת רואה את המשימה שלו ללכת עם הצבא, ללכת קדימה. הוא גם בצפון הרי רצה לתקוף. הוא לא רוצה בחירות. מה שהוא רוצה ללכת עם גנץ, כי הוא חושב שטקטית, כל מהלך שהוא יהיה רק מהלך מימין, ייבלם, ייקשל, כמו שנכשלה הרפורמה המשפטית. אבל כאן, ברגע שהוא רואה שגנץ עושה, הבעיה שלו שהוא נתן לגנץ את המפתחות פומבית, וזה מה שהחרדים מסבירים לו, גם אם חשבת על זה, זה שהכרזת על זה, נתת לו את המפתחות, ואין שום סיבה שגנץ יהיה זה שילך ויוציא לחרדים את הרמונים מהאש.
ברור. גנץ מוצא בסיפור הזה, גנץ מוצא בסיפור הזה כמו איזה יהלום בתוך תיבת הפתעה לפירוק הממשלה, והוא ילך עם זה עד הסוף. ואם גלנט מבין את זה היום, הוא יצטרך לרדת מהעץ.
אם היית שואל את גנץ, גנץ היה מעדיף שהנושא ייפטר, שהוא יתנגד עקרונית, וזה יעבור. ואז כשהוא יקים ממשלה אי שם בעתיד, התפוח האדמה הזה לא יתגלגל לפתחו. אבל ברגע שנכפה לה וקרחו את שמו, הוא לא יכול להסכים לזה. הוא לא יכול מול הבייס שלו.
יעקב ריבלין, אתה מצטרף אלינו?
כן.
שלום יעקב. אז אנחנו מדברים בעיקר על הצמד גנץ-גלנט, כשאנחנו מנסים להבין איך עוברים את סוגיית הגיוס בין השניים האלה, וציין אבי בצדק ואמר שכרגע גם החוק הזה שמדברים עליו כרגע, זה חוק שנוח כרגע לכולם, כי כולם לא רוצים כרגע בחירות, למרות שמדובר באיזשהו הרחקת לכת מצד המפלגות החרדיות. מה אתה יודע לומר?
תראה, קודם כל אני רוצה להגיד שלא מדובר פה בהרחקת לכת, ולמה? מדברים פה על 25%, אבי, אבל מי אחראי לתת את זה? האם ראשי המפלגות החרדיות וראשי הישיבות התחייבו שהם שולחים 25% מהבחורים לבקום? לא. הצבא יצטרך לפעול בדרכים משלו, דרך הביטוח הלאומי לראות מי עובד ומי לא, לעשות ביקורות ולדוג את ה-25% האלה שלדעתי אפשר להשיג אותם. עכשיו, מה קורה אם זה לא יקרה?
יש להם כבר רשימות, יעקב, של למעלה מאלף, מיידי, יש להם רשימות של למעלה מאלף שאפשר לגייס מיידי, שלא לומדים.
ברגע אחד הצבא פשוט לא רצה לגייס אותם. עכשיו, בוא נלך לתרחיש הכי קיצוני, לא יעבדו ביעד הזה, בסדר, מה יקרה? יהיו סנקציות כלכליות, אבל עכשיו המצב גם שיש סנקציות כלכליות. זאת אומרת, החוק הזה הוא חוק שאין מה להפסיד ממנו, כי המצב הנוכחי הוא הכי גרוע שיכול להיות. יש עלינו סנקציות כלכליות, 60,000 בחורים יהיו עריקים, באות המפלגות החרדיות ואומרות 10%, 20%, 25%, וזה תיכלו אפילו לדבר על מספרים יותר גבוהים, כי אנחנו יודעים שזה לא יתבצע בפועל. אין אפשרות לגייס 2,500 בחורים בשנה, לא יעמדו בזה, ואז נראה מה יקרה.
אגב,
אז אתה מתאר, יעקב, עוד חוק של מריחת זמן?
זה חוק של, לא מריחת זמן, זה חוק של לדחוק את השעה, זה הכל. אנחנו לא נעמוד ב-25%, אפילו חוק של ליברמן, בשנת תשע"ט לא נתן לנו, לא ביקש על 25%, זה מספר שנועד לעבור את היועצת המשפטית אולי, ולעבור אולי גם את הבג"ץ, אבל בפועל זה לא יקרה, ואז יוטלו סנקציות כלכליות. זה נשמע גרוע מאוד, אבל צריך לזכור שסנקציות כלכליות כבר יש לנו עכשיו. אז לכן כל חוק שיעבור יהיה יותר טוב מהמצב הנוכחי. זו הגישה של...
אני אגיד לך, תאיפך מסתברא שאני שומע באגודת ישראל, שאומרים, יש לנו מצב נוכחי שנכפה עלינו, אבל כאן הרי החוק לא יעבור בלי שנרים אצבע ונגיד בעד. אנחנו בעצם צריכים להסכים ל-25% של גיוס, ואנחנו רואים את המכתב של מועצת... של ראשי הישיבות הספרדיות, ואנחנו יודעים שהחבר'ה באגודת ישראל, אני אומר, המנהגה הרוחנית באגודת ישראל הולכת עוד צעד אחד קדימה. לכן במובן הזה אנחנו באמת בבעיה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה, אגב, שגלנט אמר, את יודע מה, ובעניין הזה הוא צודק, תפסיקו לבלבל את המוח, הוא אמר שתביאו כסף מגבירים ומכל מיני תורמיים. כי מה שאתם בעצם עושים בזה, אתם מעקרים את הסנקציות הכלכליות. כל מה שאנחנו נעמוד בבג"ץ, אנחנו נגיד לו, אוי גיוולת על הסנקציות הכלכליות שהחרדים לא יחזיקו מעמד. אם אתם מעל כל במה הולכים ואומרים שזה לא מעניין אתכם ותסתדרו בלי זה, אז אתם מאבדים את הקלף הכי חזק. ושים לב באמת בשבוע האחרון, שכל חברי הכנסת החרדים כמעט לא יוצא מן הכלל, אני חושב, לא יוצא מן הכלל שותקים. אף אחד לא מדבר, גם בגלל הסיבה הזאת. הם לא רוצים להשמיע שום מילה, כל מה שנאמרת משמשת לרעתם.
אבי, לא כל כך מדויק שלא מדברים, כי בדיוק השבוע, היום שמענו את השר לענייני ערבי, משה ארבל, מדבר על זה שצריך לגייס בני
ישיבות. שר הפנים.
הוא אמר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. זו התבטאות חריפה שלא שמעתי כמוה מימי חיים אמסלם, ואני לא יודע מה נגזר על שעה, שכל קדנציה אחת או שתיים נופל האחד כזה.
אתה כבר ממהר להשוות, אתה כבר ממהר להפוך את השר משה ארבל למודח הבא משעס? זה הרמה?
הוא לא מודח, הוא ידיח את עצמו, נו.
אני שמעתי טקסטים כאלה משני ראשי ישיבות ליטאים. שאמרו שזה אינטרס, אני לא אומר שזה הדעת של כולם. שכשהם ראו את הקולות האלה שאומרים הרישויים וכל הזה, אני שמעתי מהם שהם אמרו, ולעניות דעתנו, כמי שיושבים עם הבחורים, זו טעות. כי האינטרס שלנו לבדל בין מי שבאמת לומד, לבין מי שלא לומד, ומי שלא לומד וחוסה תחת כנפי הפטור, זה אני שמעתי מחד מגדולי ראשי הישיבות, שגם היה בבתיהם של גדולי ישראל, הוא אמר, הוא בגדר של חב להכרינה, לך תתגייר. כשאתה נמצא בחוץ, אתה חב להכרינה, אתה גורם נזק למי שבאמת לומד. אז אני חושב שטקסטים כאלה של משה ארבל הם בהחלט לגיטימיים. אי אפשר לשלול לדעתו.
לא בשעה כזאת, לא בשעה כזאת, ואף אחד לא ישמיך אותו לדבר בשם הציבור החרדי. כיוון שאתה אומר כזה דבר, אתה בעצם נכנס לתחום לא שלך. דבר כזה צריכה מועצת החכמים להגיד, ושים לב שעד הרגע זה היא לא אומרת. היא אומרת 25%. אגב, זה עוד לא עבר
את האישור. זה גם את זה עוד לא נאמר, כן? אוקיי, מעניין מאוד. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה, בשורות טובות.
ערב טוב.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים עם המאבק האדיר להגן על עומדי.